וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, פרשת ויקל. את יתדות המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם. יתדות, מפרש רשי, לתקוע ולקשור בהם סופי היריות בארץ שלא ינו ברוח. יש לפרש זה בדרך הדרוש. כאשר אדם מחנך את תלמידו לעמוד על דרך הישר והאמת, ושיעמוד איתן נגד הרוחות הרעות המנשבות בחוץ, אפשר שיחשוב המחנך שהעיקר הוא לחזק את, אצל התלמיד את היסודות ועיקרי הדברים, אבל בדברים הנראים כתפלים, אין הוא צריך להתעסק עם התלמיד, כי גם בלא זה יישאר התלמיד חזק באמונתו. אך האמת אינה כן, שאם רוצה המחנך שהתלמיד לא ינוע ברוח ולא ייפול מהרוחות המנשבות בעולם, עליו לתקוע ולקשר ולחזק אצל התלמיד גם את סופי היריות. והיינו שצריך הוא להעמיד את התלמיד באופן שכל פרט ופרט שבו, מראשו עד רגליו, יהיו שלמים וחזקים בכל הפרטים. כי אם לא יעשה כן, אי אפשר לדעת מאיזה צד ומאיכן תפיל אותו הרוח. ורק כשהתלמיד שלם לגמרי עד סופי היריות בתורה ומצוות, אז יוכל להיות סמוך ובטוח שלא ינוע ברוח וישאר איתן וחזק באמונת השם.
כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו. הם מזיזים אותנו מכאן.
ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הבנים לשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הן מזיזין אותנו מכאן. ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הן מזיזין אותנו מכאן.
ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הבנים להשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם מאמינים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הן מזיזין אותנו מכאן. ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הן מזיזין אותנו מכאן. ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הן מזיזין אותנו מכאן. ואפילו
אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, אין מזיזים אותנו מכאן, אהרון רזל. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ו אדר א' תשפ"ד, 6 במרץ 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי, ועם הכותרות שנתיים וחצי, כמעט 3 שנים, אחרי אסון מירון, היום ועדת החקירה הממלכתית לחקר האסון, צפויה לפרסם את מסקנותיה ולהכריע מי האחראים לטרגדיה ואיך אפשר יהיה למנוע טרגדיה נוספת חלילה בעתיד. הבוקר מאמר בידיעות אחרונות של הרב אביגדור חיות, אבא של ידידיה חיות זיכרונו לברכה, שכותב כך: בזמנו היו ניסיונות לגרום שלא תקום ועדת חקירה לאסון הנורא במירון. דרשנו את הקמת הוועדה בכל תוקף וברכנו כשהיא יצאה לדרך והחלה לעבוד. אנחנו לא מחפשים את ראשו של אף אחד, אבל ממרחק של זמן וכשאין את כל האמוציות שליוו אותנו בהתחלה, אני לא מאחל לאף אדם לעבור את מה שעברתי. יש לנו את החובה לוודא שדברים כאלה לא יקרו שוב. אני מצפה שהמסקנות שיציגו חברי הוועדה יהיו עם תובנות עמוקות כדי למנוע הישנות של מקרים כאלה בעתיד. אני סומך על ועדת החקירה שמורכבת מהאנשים המקצועיים ביותר, הם עשו עבודת קודש ושמעו בקשב עד אחרי עד, שאלו שאלות ורצו להבין את התמונה הכוללת בכל שלב. חשוב שהמסקנות שלהם יובילו לשינוי במערכת. כמעט 3 שנים חלפו מאז האסון, ממשיך וכותב הרב אביגדור חיות, אבא של ידידיה זיכרונו לברכה. כמעט 3 שנים האובדן והשכול לא הולכים לשום מקום, גם הזמן לא עושה את שלו והכאב נותר עצום. השבוע שעבר חגגנו יום הולדת 16 לידידיה, הוא בני בחורי והיה לי לחבר במלוא מובן המילה. המעגל של השנה נע סביב החוסר בו כשהשיא הוא לג בעומר. כל הזמן עולות מחשבות איך הוא היה מגיב, מה הוא היה עושה בכל פרק זמן. קשה מאוד לתאר את כל הדברים האלה. ההתמודדות שלי היא גם מול המראות שקופצים לי מהאסון כל פעם מחדש. זה לא נעלם, זה תמיד איתי. בזמן האסון הייתי בהכרה מלאה ויש לי הרבה מאוד דברים שרצים לי בראש. מעבר לתחושת האובדן והאחריות. חייבים להמשיך את החיים האלה, הוא כותב, יש לי את האמונה בבורא עולם, שזה מה שהוא רצה וזה מה שיש, ולא פחות חשוב שאנחנו כולנו בני אדם, ומותר לנו לכאוב ולא להתעלם מהרגשות. ברגע שאדם בוחר להדחיק את רגשותיו, זה עלול לפרוץ החוצה מתישהו באופן חריף ומורכב יותר. אנחנו בחרנו להמשיך את החיים לצד האובדן, אבל יש כאלה שבחרו להתעלם ולא לקחת אחריות על האירוע הטרגי. יש אדם שקם ועשה מעשה שאינו מובן מאליו, הוא קם ולקח אחריות. הוא אדם יקר שהחליט ללכת הביתה, קוראים לו ניצב שמעון לוי. אני מצדיע לו על כך שבחר ליטול אחריות על הנעשה בגזרה שלו. חשוב לראות שדברים זזים, קרה אסון גדול, אנשים מתו ולא ייתכן שבעלי תפקידים ימשיכו בכהונתם כרגיל כאילו לא קרה כלום. אתה בעל תפקיד, תבוא ותיתן את הדין אם לא היית בסדר. לבוא ולשמוע בכירים בוועדת החקירה שכל אחד מהם בועט את האשמה לכיוון אחר, זה דבר שלא מקובל. לדעתי זה פשוט זלזול באינטליגנציה הציבורית. קיוויתי לא לשמוע דברים כאלה בעדויות בוועדה, ובעניין הזה התאכזבתי. הר מירון הוא חלק אינטגרלי ממדינת ישראל. אי אפשר להגיד שעל המתחם הזה לא אחראים אנשים. יש פה מאות משפחות שנוסעות את הכאב הצורב הזה כבר 3 שנים כמעט, והמינימום שלו אני מצפה הוא נטילת אחריות של כל מי שקשור למחדל הזה. היום ועדת החקירה לאסון מירון תפרסם את מסקנותיה, ככה תקציר האירועים שצרובים בנו עמוק. לפני כ3 שנים, קצת פחות מ3 שנים בלג בעומר, 45 בני אדם נהרגו באסון בגלל הדוחק הרב במתחם. הממשלה לאחר האסון שבועות ספורים מקימה ועדת חקירה ממלכתית לחקר האסון. עוברים עוד כמה חודשים והוועדה מפרסמת מסקנות ביניים שכוללות בין היתר הגבלות משתתפים בהילולה. עוד כמה חודשים השר לביטחון פנים שכיהן באותו לג בעומר, אמיר אוחנה, השיב לשופטים לגבי הטענות לשיקולים פוליטיים ואמר: לצערי הרב אתם יודעים מעט מאוד. נתניהו בעדותו בוועדה: אני לא יכול לקבל אחריות על מה שלא ידעתי. כשנה אחר כך הוועדה שלחה מכתבי עזרה בין היתר לנתניהו ולמפכ"ל שבתאי. עוד כמה חודשים המפכ"ל מעיד שוב בוועדה אחרי מכתבי העזרה ואומר, אירועים דתיים צפופים מטבעם, אבל ניתן להתמודד איתם, והיום הוועדה תגיש לממשלה את המסקנות שלה והם יפורסמו לציבור. כמה התקשורת תעסוק במסקנות החשובות של הוועדה הזאת? אין לדעת. יש לי הרגשה שזה תלוי בכמה הוועדה תטיל את האשמה על נתניהו. בסופו של דבר זה מה שישפיע על הסיקור התקשורתי, וחבל, כי האירוע הזה הוא נורא, והוועדה היא חשובה על העבר, ובעיקר על העתיד, כמו שכתב הרב אביגדור חיות, אבא של ידידיה חיות, זיכרונו לברכה. אנחנו נעקוב עכשיו 7:16 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, אחרי ההתוועדות בוקר עם יחי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי 7:20, בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום, יחי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, ותודה שאני התנגנה ברקע, ברגע המתאים.
גם אני חשבתי על זה. למי שלא הקשיב לנו בשבוע שעבר, אז הייתה לנו איזו תקלה, ולא בהתחלה של ההתוועדות. בשניות הראשונות לא היה הניגון הזה, וממש היה קשה להתחיל, לפחות לי, אני לא יודע אם לך.
טוב, אז הנה אנחנו בהתוועדות, ונפתח בברכת לחיים, אחד המאזינים שלנו שמתוועד עמנו, תושב העיר רחובות, טרח להתקשר אליי באחד השבועות, ואמר לי, אתה יודע למה אומרים לחיים דווקא על יין? כי היין יוצא מהקרן, וקרן זה ראשי תיבות כל רגע מתנה. זה היה הוורד שלו לאותו בוקר. אז הנה כבר אפשר להגיד לחיים.
או להגיד, או במקום לחיים, לחיים, קרם, קרם.
יפה. להסכמת הלב, באמת לראות כל רגע מתנה. בפרשת השבוע יש כל כך הרבה ביטויים של נדיב, נדיבות לב, כל אשר נדבה רוחו, וכל אשר נשא ליבה מותנה. הלב הנותן, הלב הנדיב, מאוד נוכח פרשת ויקל, אבל בשביל שיבוא לידי ביטוי, ראוי לנו ללמוד את הסוד של להיות ביחד. חסידים היו אומרים שויקל זה גמטריה מקווה, שהמשמעות של זה כשנמצאים ביחד, באהבה ואחווה ורעות, זה מתאר כמו מקווה. ככה, לא זוכר בשם איזה רבי שראיתי את זה, אבל יש ביטוי גדול מאוד, דווקא בזמן של סגסוג והצלחה כלכלית או הצלחה חברתית, יש ביטוי לפילוג. אני יודע אם טעמת פעם מהביטוי הזה, אבל כשאנחנו מודעים לכך, אנחנו רוצים להתעורר מחדש לפעולה שנקראת ויקל. וכאן מגיע הסיפור. הסיפור על רבי ינאי, סיפור מהמדרש.
כן.
לפעמים יש לנו סיפורים חסידים בני זמננו, לפעמים מתקופת הבעל שם טוב, עכשיו זה מתקופת המדרש והעיקר הרבן. סופר שרבי ינאי הולך בדרך, רבי ינאי זה אחד האנשים שמוזכרים הכי הרבה פעמים בתלמוד, או פעמים רבות מאוד, הוא רואה אדם שהיה משופע ביותר, המסורשים אומרים שהיה כנראה לבוש טוב, או שהיה לו איזושהי הדרת פנים, ואז הוא אומר לו, אתה תסכים להתארח אצלי? אז האדם הזה אומר לו, כן. רבי ינאי מכניס אותו לביתו, האכילו והשקעו, והוא רוצה להתחיל לדבר איתו בלימוד. אז הסיפור ממשיך בדקו במקרא, מנסה לראות אותו עם יהודי החומש ולא מצאו, במשנה ולא מצאו, באגדה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו. עכשיו כנראה שהסדר היה ההפך, קודם כל בדק אותו בתלמוד, ראה אין אצלו בלמדנות, עבר להגדה, ראה שאין לו אגדה, עבר למשנה. בא למשנה, אבל לא עבר למקרא. ואז הוא אומר לו, טוב, אז לפחות תברר ברכת המזון. היום בימינו, גם אנשים עם ידיעות מעטות, ייתכן מאוד שידעו גם את נוסח הברכה, או לפחות ידעו איפה לפתוח בסידור, אבל בתקופת חז"ל שאין עוד סידורים מודפסים, אז עמי ארצות גם את זה לא ידעו. אז רבי ינא אמר לו, תברך. אז אומר לו האורח שיאנה יברך בביתו. אז רבי ינאי קולט שאפילו את הברכה הוא לא יודע, אז הוא אומר לו, תחזור אחריי אל מה שאני אגיד לך. ואז רבי ינאי אומר לו בארמית, אני אומר את זה קודם בארמית, יש לזה משמעות, תגיד אחריי, אכל כלבה פיסטה די ינאי, או פיסטה די ינאי, כלב אכל את ארוחתו של ינאי. אתה מבין פה שדיבור קצת מעליב, כן, קורא, כן. אני שומע את ההנחה שלך. קם האורח ותופס את ינאי ואומר לו, יש לי אצלך ירושה ואתה מונע ממני את ירושתי. הוא אומר לו, רבי ינאי, לא ידוע לי על שום ירושה שלך שאצלי. אז הוא אומר לו, אני אספר לך, יום אחד עברתי ליד בית ספר של תינוקות של בית רבן, של ילדים שבתחילת לימודם. ושמעתי את הקולות של הילדים קוראים, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. הוא פירש את זה במובן של מורשה מלשון ירושה, זאת אומרת, לא כתוב מורשה קהילת ינאי, כך אומר לאורח, אלא קהילת יעקב. זאת אומרת, תדע לך שקיבלנו את התורה, זה זכות הרבים של כלל נשמות ישראל, וזה לא רק שלך. בעצם, אותו אורח אומר לו, אמנם לא זכיתי ללמוד, ומסיבות כלשהן לא עלה בידי להכיר את לגדול בתורה כמוך, אבל תדע לך שהתורה היא ירושה של כולנו. טוב, רבי ינאי התעשת ותפס את עצמו, ואז הוא שואל אותו, אוקיי, עכשיו תגיד לי איך בכל זאת זכית לאכול על שולחני, וגם רבי ינאי הבין שיש לו איזה הדרת פנים או איזו מכובדות לא שגרתית, שזה גרם לו לטעות בו, שהוא חשב שהוא תלמיד חכם. אז אומר, תספר לי משהו על עצמך, משהו טוב על עצמך. אז אומר לו, האורח, מימיי לא שמעתי דיבור שלילי, והלכתי לספר את זה למי שדיברו עליו. או שלא התחשבנתי עם מי שדיבר עליי שלילי, או שכששמעתי מישהו מדבר על האחר, אף פעם לא הלכתי והעברתי את זה הלאה. וגם כשהייתי רואה שני אנשים שרבים אחד עם השני, וגם פה יפה הביטוי בארמית, טריין דה מתקדשים דיין דיין, להתקטש, ביטוי יפה. ואם ראיתי שני אנשים שמתקדשים, לא עזבתי את המקום עד שעשיתי שלום ביניהם. אפשר להגיד אולי בשפה המודרנית, הוא ידע את סוד הגישור. גישור זה סוד גדול, זה לשמוע את הטענות של כל אחד ולגשר ביניהם, בלי שאחד מתעלמים ממנו, או מדחיקים ממנו, ולכל מי שרוצה להרבות שלום בעולם, כדאי ללמוד גישור, שזה לא ישמע לך איזה פרסומת לאיזה קורס שאני ממליץ אליו.
רציתי להגיד שגם פרנסה לא רעה, כן, אוקיי.
אבל זה באמת מביא ברכה לעולם, מי שיודע את הסוד, כי ההנחה היא אומרת שכשיש מחלוקת בין אנשים, יש איזו חוליה חסרה, שאם נדע למצוא אותה, אז המחלוקת ייפטר, וכשלא מתפנים למצוא את החוליה החסרה, אז כל כך הרבה צער וכאב ומחלוקת ולשון הרע וכספים שמתבזבזים בשם אותו סכסוך שהיו יכולים ללכת כשעושים גישור ושלום. בכל אופן, אחרי שאותו אחד מספר לרבי ינאי שהוא מעולם לא העביר לשון הרע הלאה והוא עושה שלום בין אנשים, אז אומר רבי ינאי ממש מתנצל בפניו, הוא אומר יש לך כזו דרך ארץ נפלאה ואני קראתי לך כלב, ואז יש שם סיום טוב שהוא גם מתנוסל וגם מוקיר ומעריך אותו. אז פה אני חוזר לתחילת הדברים שלנו, של פרשת ויקל, שזה היכולת, ההזמנה הזו להיות ביחד, לפחות תודעתית, מחשבתית, גם עם מישהו שכרגע יש לו רק דרך ארץ, ואין לו עדיין ידיעות בתורה כמו אותו אורח של רבי ינאי, והנה מילותיו של רבי נחמן שאיתם נחתום, אלא אם כן תמשוך אותי בלשוני אחרי זה לדבר הלאה, אבל אני יודע מניסיון שאתה מקווה שאני אעמוד במילותיי וכאן נחתום, וזה לא יהיה פרומו לא דיבור. אז כך אומר רבי נחמן, וזה פירוש ויקל משה, שמשה היה מאסף, הוא מייחד, הוא מקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים. זאת אומרת, זה ממש דרך, ולא רק זה, הוא אומר, תדעו לכם, שמשה פתח דרך כבושה ללרבה, הכוונה היא שאת ההנהגה הזו, שהוא היה מאסף ומייחד, ומקשר עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים, זה שווה לכל נפש. גם למעביר תוכנית האקטואליה ברדיו כל חי בשעה 7, וגם למעביר הדף היומי בשעה 5, ושאר תוכניות שאני מודע לצטט אותם בעל פה. אז זהו, זה עד כאן המסר לבוקר זה, לעצמי, לך, לנו, לביחד, שגם עם מישהו שבשיפוט שלנו הוא פחות שבפחותים, לדעת שזה חלק מהתיקון שלנו, חלק מהשליחות שלנו, חלק מהייעוד שלנו, לקשר עצמנו לכל הפחות במחשבה עם כלל ישראל.
יפה. טוב, אני לא אמשוך אותך בלשון, כי אני רוצה להשמיע לך שיר חדש של אומן שאני יודע שאתה אוהב, כי אתה לא אחת ביקשת שיר שלו, שירים שלו, יצחק פוקס, אחד באמת היוצרים הוותיקים בתחום של ה...
רגע, לפני שאתה עובר לשיר, אם פתחנו ואמרנו קרם ראשי תיבות כל רגע מתנה, אז גם כל מי שאיתנו מתנה, זה היכולת לראות את כל מי שנפגוש היום כמתנה ולא כתקלה, ואז... נוכל להגיד הרבה פעמים לחיים במחשבתנו, כן, אליך וליצחק פוקס, תחזור
לחיים, לחיים. לא, אז אני אומר שהוא יוצר וותיק, ממש מראשוני הז'אנר של שהביאו החוזרים בתשובה, של מוזיקה חסידית, אבל שהמילים הן מקוריות משלהם, זאת אומרת, עד שהם הגיעו זה היה בעיקר של דוד המלך, והגיעו חבר'ה כאלה מרחוק, שהתחילו לכתוב טקסטים מקורים, הוא היה ממש אחד הראשונים, ובימים אלה הוא הוציא אלבום חדש, עכשיו השיר שנשמע, היה ברור לי שהוא כתב אותו אחרי שמחת תורה, מיד למחרת או מיד אחרי האירועים, אבל ככה מחיפוש באינטרנט ראיתי שהוא כבר ביצע אותו קודם, לפחות את חלק מהמילים. אז אני לא יודע אם הוא התקן או נזרקה בו נבואה, התקן את המילים, אבל מעניין לשמוע את השיר הזה שנקרא איך נהיינו. זה השם מסקרן, איך מתחיל בשאלה. איך נהיינו, מלשון להיות, איך נהיינו.
כן, כן. כן.
אז בוא תקשיב לשיר ותראה איך נהיינו.
בשימת לב, איך נהיינו, לחיים לחיים.
תודה רבה, להתראות.
איך נהיינו לעם, בני יעקב יצחק ואברהם, איך היינו ראשונים לקרוא לאלוקים, איך עלינו למקדש בכל רגל מחדש, איך הקריבו הכהנים זבחי שלמים, איך גלינו לכל עבר, איך לא קמנו לכל הגבר, איך נרדמנו בשמירה, איך כל זה קרה, איך נרדמנו בשמירה, איך כל זה קרה. איך לא קמנו לכל הגבר, איך נרדמנו בשמירה, איך כל זה קרה, איך נהיינו לעם, בני יעקב יצחק ואברהם, איך היינו ראשונים לקרוא לאלוקים, איך עלינו למקדש בכל רגל מחדש, איך הקריבו הכהנים צבחי שלמים, איך גלינו לכל עבר, איך לא קמנו לכל הגבר, איך נרדמנו בשמירה, איך כל זה קרה, איך כל זה קרה. אנחנו כאן, אנא תסתכל בקנקן. זה מה שיש. אנחנו כאן, אנא תסתכל בקנקן.
נרדמנו בשמירה, איך כל זה קרה, יצחק פוקס, וכאמור השיר הזה שיצא עכשיו באלבום חדש שלו, אבל נכתב והושר, אני רואה פה הקלטה מהופעה חיה כאן באולפן של מנחם טוקר כבר מלפני למעלה משנתיים. מדהים. עכשיו 7:35, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 39, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, וגם לבקש קטעים מהתוכנית הזאת, כמו למשל הקטע הבא שאני אקריא, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, ואת הקטע הבא, את המאמר הבא, כותב הרב אברהם ליפשיץ, איש הציונות הדתית, אני מציין את זה בהתחלה, והוא פותח בהתנצלות ובבקשה, הוא אומר, התנצלות נראה לי שזה העיתוי הגרוע ביותר לכתוב על נושא כל כך טעון ומורכב, כמו השוויון בנטל, בשעה שהמלחמה עוד בשיאה, אבל היות וכולם עוסקים בזה, והשיח הוא לגמרי חד סטרי, לכן אני חש צורך לכתוב את הדברים הבאים, שהם לא ממש בכיוון התנועה. כותב את הדברים באתר ערוץ 7, אז זאת ההתנצלות, והבקשה, כיוון שהעניין טעון ומורכב כאמור, לכן אבקש שאם מישהו יכתוב תגובה, אנא שיקרא קודם לכן את המאמר כולו. טוב, זאת כבר בקשה מוגזמת, מה זה? לקרוא את המאמר כולו לפני שמגיבים, וואה. הוא אומר כי אפשר אולי להתווכח עם טיעון זה או אחר, אבל חשוב יותר להתייחס למכלול הדברים. בסדר, אז נתחיל מהסוף, הוא כותב בגדול. בגדול, כמי שזכה גם ללמוד בישיבה וגם לשרת בצבא, אני שותף מלא לקריאה שמי שתורתו אינה אומנותו, צריך להתגייס לשירות צבאי משמעותי, וכתמיעתו של משה רבינו, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. יש לי מה להגיב על הציטוט של הפסוק הזה, אבל הוא ביקש לקרוא עד הסוף, אז אני לא מגיב. אני ממשיך. וכדברי האור החיים הקדוש פירוש, אמת כי השם הוא הנלחם להם, אבל על כל פנים צריכים להזדמן במלחמה. הצבא בעיניי הוא כותב יותר מהכל, הוא קיום מצווה עצומה של עזרת ישראל מיד צר, שנאמר עליה שהיא שקולה ככל המצוות שבתורה. ואף על פי כן, הקמפיין שמתנהל לאחרונה נגד הציבור החרדי, מפריע לי מאוד. כותב הרב אברהם ליפשיץ, הדתי לאומי, כן? העובדה ששותפים לקמפיין הזה לא מעט דתיים לאומיים, פוליטיקאים, עיתונאים ובעלי השפעה נוספים, מציקה לי במיוחד, וזאת מכמה סיבות. א', הרי בשביל ניצחון ישראל במלחמה לא מספיק צבא חזק, צריך גם לימוד תורה, המון לימוד תורה. הגמרא אומרת, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. העיקרון הזה מופיע בחזל במקורות רבים נוספים. הנציב מוולוז'ין מרחיב על כך כמה פעמים בפירושו על התורה, ובאחת מהן הוא אומר שכך תמיד נהגו ישראל במלחמותיהם. לעולם זאת על ישראל, בשעה שיוצאים למלחמה, מייחדים אנשים לתורה ולתפילה כל היום. לכן, סוף ציטוט מהנציב. לכן, תלמידי הישיבות והכוללים מכל המגזרים, שעוסקים בתורה יומם ולילה, הם שותפים מלאים למלחמה, והם אלו שנותנים כוח ועוצמה לחיילינו הגיבורים לנצח בשדה הקרב. אלמלא דוד, אומרים חזל, שהיה עוסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב, לא עסק דוד בתורה. אז אני לא מבין, לצד כל המדברים בהערצה ובהוקרה לחיילי צהל, ואכן הם ראויים לכל הוקרה אפשרית, מדוע אין אף אחד שמדבר על ערכם של לומדי התורה במערכה? מדוע אין יוזמות אזרחיות של הוקרת לומדי התורה? מדוע הם לא זוכים כלל למענקים, לשבחים, להערצה? טוב, יש יוזמות כאלה יותר בציבור החרדי, והוא כותב בערוץ 7, הוא מגיע הוא בין הציונות הדתית. אני מכיר מאות אברכים מכל המגזרים, שמבטרים על המון דברים וחיים חיי צמצום מופלגים כדי לעסוק בתורה. נכון, לומדי התורה לא מסכנים את חייהם, לעומת חיילים קרביים, אבל גם התותחנים למשל לא מסכנים את חייהם כמעט, כי תותחן בדימוס אני האחרון שיזלזל בתותחנים, אבל אומר, הם לא מסכנים את חייהם כמעט, אבל הם מאוד משמעותיים למערכה. נכון, גם לומדי התורה לצערנו לעתים לא מנצלים את הזמן כמו שצריך, וגם הם צריכים עוד הרבה הרבה להתחזק. הגמרא אומרת שיש ארבעה דברים שצריכים חיזוק תמידי, ואחד מהם זה לימוד תורה. אבל כידוע, גם בצבא יש המון בזבוז זמן. אדרבה, כבייניש בצבא, כלומר כבן ישיבה, כהסדרניק בצבא, אחד הדברים שהכי הפריעו לי היה מריחות הזמן העצומות. בניגוד לישיבה, שם חונכנו שבכל דקה אפשר להספיק עוד לימוד תורה. זאת נקודה ראשונה שמפריעה לו. נקודה שנייה, הקמפיין כנגד ישיבות ההסדר, על כך שהם לא משרתים שירות צבאי מלא, הוא נבזי ומרושע, בפרט לאור העובדה שכמות הבינישים, בני הישיבות, ישיבות ההסדר, שנפלו במלחמה גדולה לאין ארוך משיעורם באוכלוסייה. אבל בקמפיין הנבזי הזה, והמרושע הזה כדבריו, יש נקודת אמת. הרי בני הציונות הדתית ודאי מכירים בערכה של תורה ומתייחסים ברצינות הראויה לכל המקורות שהבאתי. לכן רבים מהם הולכים לישיבות ההסדר שבהם השירות הצבאי מתקצר לפחות מחצי מזה של החילוניים. אבל אם דוברי המגזר תוקפים את החרדים ומכנים אותם משתמטים, יוצא שמבחינתם גם חיילי ההסדר הם יותר מחצי משתמטים. טענה צודקת, נכון? הבנתם אותה, כן? לא מסובכת. כלומר, אם אתה לא מכיר בערך של לימוד התורה בכלל, ואתה אומר צבא, 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 מלחמת מצווה, אז רגע, איך אתה כתלמיד ישיבת הסדר, או אפילו לא כתלמיד, איך אתה תומך במפעל ישיבות ההסדר הראוי באמת לכל הערצה, ושהקמפיין נגדו הוא נבזי? אבל מה זאת אומרת? יש יותר מחצי השתמטות, כל פרק הזמן שנמצאים בישיבה. נקודה שלישית שכותב הרב אברהם ליפשיץ, מדוע לא תוקפים את הספורטאים, למשל, וקבוצות נוספות, על כך שהם משתמטים משירות צבאי משמעותי? אני מתנצל מראש, המשפט הבא יעצבן לא מעט אנשים. תרומתם של הספורטאים למדינת ישראל היא אפסית. זה היה נכון גם אם ישראל הייתה איכשהו מצליחה להגיע פעם ביובל למונדיאל, ואפילו זוכה בו, קל וחומר כשזה בכלל לא בכיוון, אבל גם אז לא הייתה בכך שום תועלת אמיתית למדינה. אני מניח שיש מי שיגיבו עכשיו, מה אתה משווה? הספורטאים הם אוסף של אנשים פרטיים, זה לא מגזר שלם שמשתמט. אבל עדיין, גם אם אתם סוברים שקמפיין זה עניין סוציולוגי, או שלשון הרע הותרה רק בציבור, בכל זאת, הרי מדובר בהרבה אנשים עם כושר גופני מרשים, שהיו יכולים להיות חיילים מדהימים, כן, אותם ספורטאים מצטיינים, ובמקום לכבוש בתי מחבלים, הם עסוקים בלכבוש שערים. למה אף אחד לא קורא בשעת חירום שכזאת לסגור את כל הליגות עד סיום המלחמה, ולגייס בינתיים את כל השחקנים? איך זה שמעריצים אותם? למה משבחים אותם? למה להם אף אחד לא יקרא פרזיטים או משתמטים? נקודה רביעית, ידוע כמה מפריע לכם ובצדק שרבים מהחרדים לא סופרים את גדולי התורה הציונים. אבל מדוע אתם נוהגים באותה מידה כלפי גדולי התורה החרדים? הרי כל הגדולים החרדים מאז קום המדינה סברו שלומדי התורה פטורים לחלוטין מכל שירות צבאי. אתם באמת רוצים לכפות עליהם את דעתכם? או שמא אתם רוצים לכפות את בחורי הישיבות החרדיות שינהגו אחרת מפסקי רבותיהם? נקודה חמישית, יש טוענים שאומנם ודאי שלימוד התורה מועיל ומנצח, אבל חייבים להתחשב בעובדה שבמגזר הכללי לא מעריכים את לימוד התורה. ואני שואל, נכון, בתקשורת השטחית לא מעריכים כלל את לימוד התורה, אבל מי כמוכם יודע שאסור למדוד ערכים לפי רייטינג. בואו, גם את ההתנחלויות, גם הם לא זוכות לעולם לשבחים באולפנים. טוב, הטענה הזאת היא באמת לא טענה, כי ברור, זה באמת אפשר לבדוק בימים אלה ובכלל. הציונות הדתית שסופר תורמת במערכה הקרבית ומשלמת מחירים כבדים מאוד, המחיר הכי כבד בימים אלה, בסופו של דבר זוכה לשנאה ולבוז ולהסתה הרבה יותר מהחרדים. אני עוקב אחרי זה באמת באובססיביות, הרבה יותר, הרבה יותר מאשר החרדים. נקודה שישית של הרב אברהם ליפשיץ באתר ערוץ 7 על נושא הגיוס המורכב. הרי לפני שנה, כשקבוצה אחרת אימה להשתמט מטעמים אידיאולוגיים, יזמתם איתם שיח, מפגשי פיוס, לא קיניתם אותם פרזיטים, הוא מדבר לבחירים בציונות הדתית, אפילו לרבנים בציונות הדתית, לא איימתם לגייס אותם בכפייה, אמרתם שאתם מבינים אבל לא מסכימים, אז למה כשמדובר בחרדים נעלמו להם שיטות הקירוב והדרך הארוכה? בנוגע לחרדים שאין תורתם אומנותם, נקודה נוספת, אני מסכים כאמור שהם חייבים להתגייס, אבל בשביל שזה יקרה, צריך שגם הצבא יחשב מסלול מחדש. מי כמוכם יודע כמה מוכנסות לצבא בשנים האחרונות כל מיני תפיסות קיצוניות של פמיניזם, מגדר וכולי. כשהייתי בצבא, מספר אברהם ליפשיץ, עברנו שבוע של סדרת חינוך. זכורה לי היטב תמיעתו של אחד מחבריי, הביינישים, באותה סדרת חינוך. למה כל הטקסטים שמקריאים לנו הם יאיר לפיד? אין עוד הוגי דעות נוספים? יאיר לפיד היה אז עיתונאי, בעל טקסטים כלילים כאלה מרגשים ובעיקר חד צדדיים. מאז המצב רק הלך והידרדר. גם מחאתם הנמרצת של ראשי ישיבות ההסדר לא הביאה לשינוי ממשי. ועכשיו הוא כותב, לקראת סיום הגענו לעיקר, אם אנחנו מכירים בערכה של תורה ומאמינים לדברי חז"ל שבזכותה מנצחים במלחמה, מדוע לא שומעים כלל על תביעה גם לשוויון בנטל התורה? איך ייתכן שציבורים שלמים מעם ישראל כלל לא לומדים תורה? ואם תגידו שזה לא מעשי לתבוע מהחילונים ללמוד משהו שהם לא מודעים לערכו, נניח, אבל מה איתנו, בני הציונות הדתית? מדוע בשעה קריטית שכזאת לא עולה שום תביעה להגדיל את לימוד התורה בישיבות ההסדר ללפחות שנה, שנתיים נוספות? ולגבי אנשים שכעת לא לומדים וגם לא מגויסים, מדוע לא תעזבו את העבודה לכמה חודשים ותשבו ללמוד תורה בישיבות או בכוללים? יש אנשים שמוסרים עכשיו את הנפש בעזה ואתם לא יכולים להסתדר כמה חודשים עם מלגת אברכים זעומה? יודעים מה? אל תעזבו את העבודה. זו בקשה מוגזמת. אבל בואו נדבר על אחרי שעות העבודה. בתור אחד שברוב שנותיו גדל בשכונות חצי חרדיות, כותב הרב אברהם ליפשיץ, איש הציונות הדתית, ואני לא בכדי מדגיש את זה שוב ושוב, בתור בוגר ישיבת הסדר, כן, שירת בתותחנים, בתור אחד שברוב שנותיו גדל בשכונות חצי חרדיות, אני רוצה לזעוק, מדוע מי שיכנס בשעות הערב לרוב בתי הכנסת החרדיים, ימצא עשרות אנשים שיושבים ועוסקים בתורה שעות רבות, ואילו בבתי הכנסת של הציונות הדתית, בשכונות או ביישובים, במקרה הטוב הם פתוחים. למה לא התארגנו שם כוללי ערב של שעתיים, שלוש בכל יום? לעניות דעתי זו שאלה נוקבת, והיה נכון לשאול אותה בכל עת, אבל לפחות ראוי לחשוב עליה בשעת מלחמה. בעיניי מי שלא מוסיף מאז תחילת המלחמה כמה שעות של לימוד תורה בכל יום, אין לו זכות לקרוא לאף אחד משתמט. שלא יובן לא נכון, לא באתי לתת מוסר על לימוד התורה, קטונתי. רק רציתי לשאול את התוקפים את לומדיה, למה זועקים רק על ההשתמטות מהצבא ולא מצרפים ולו זעקה מינימלית גם על ההשתמטות מלימוד התורה. אגב, אני חושב באופן אישי, אני לא עברתי ולא השוויתי בבתי כנסת, אבל יש כל כך הרבה קביעת עיתים לתורה בציונות הדתית, ואני כן נחשף ללומדי הדף היומי וכולי, בכמויות אדירות בציונות הדתית. אבל שוב, הוא כותב, הוא עושה את ההשוואה הזאת בין בתי המדרש, בשעות אחרי הצהריים, באזורים החרדיים, לאזורים של הציונות הדתית. אני מצטט את הרב אברהם ליפשיץ. והוא מסיים, הוא אומר, אני חושב שהתשובה לכל השאלות הללו היא אחת. יש הבדל גדול בין תרומה גשמית לתרומה רוחנית. על תועלת גשמית לא צריך להרחיב יותר מדי, כולם רואים אותה. אבל תועלת רוחנית לא מורגשת. אי אפשר לראות בעיניים את פעולתן של התורה והמצוות. זה עניין של אמונה. ענייני אמונה לא מספיק להבין או לדקלם, צריך לחיות אותם. הרמב״ם אומר, אמונה אינה עניין הנאמר בפה, אלא עניין המצויר בנפש. ולכן בעיניי, גם חרדים שעונים לביקורת המותחת כלפיהם בתשובות מתחמקות על זקה ועל ידידים ועל איחוד הצלה, מפספסים את העיקר. חייבים לדבר גם על ערכה של תורה, ועד כמה היא קריטית, ממש קריטית, לניצחון המלחמה. איך שרנו כולנו בשמחת תורה ביום שבו פרצה המלחמה? תנו כבוד לתורה, זה בנפשנו.
וידבר אדינוי אל מוישה לימר, דבר אל אהרן ואל בונר לימר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואיר אדינוי פנו ואילך ויחונקו. יישא אדינוי פנו ואילך ויישם לך שלום. צמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.
ונצח יהיה, ונצח יהיה. avot Zchut avot yagin alinu Kan zchut avot Yagin, yagin, yagin alinu Kan zchut avot Zchut avot yagin alinu Kan zchut avot Yagin, yagin, yagin alinu Ahai, netzach Yisrael Mitzarotenu gealenu galud leinu leinu haleinu ahai netzach israel mitzaroteinu gealeinu umi vor galud leinu leinu haleinu Hashem lenatzea 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 המלך בית השם
על מלאכת בית השם אברהם פריד שער לב ועם חיילי צהל במלחמה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, הכתובת המייל שלי כאמור לתגובותיכם ולמי שרוצה את המאמר שקראתי כאן, ידידיה מאיר בג'ימל.com, מוטי קופפר היה הטכנאי, בוקר טוב.
היה מלאכת בית השם.